סגן אלוף מילואים דוקטור שי הרצבי איתנו, שלום לך.
צהריים טובים.
ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן. דוקטור הרצבי, אנחנו לקראת ביקורו של מזכיר המדינה האמריקני כאן, שמענו שהוא כבר נמצא כאן באזור, צפוי להגיע לישראל בהמשך השבוע הזה, ויש כמה עניינים כמובן עם האמריקנים על הפרק. אם נתחיל אולי קודם כל מהדיווח שאנחנו קוראים הלילה, על כך שביידן אמר על נתניהו בחור פאקינג רע, סליחה על הביטוי, אבל אנחנו מצטטים את הדברים שפורסמו בפוליטיקו, מיד מגיעה גם הכחשה לדבר הזה מהבית הלבן.
כן, תראה, כמובן אנחנו צריכים להתעמד להכחשה מהבית הלבן, אבל לדעתי הדבר החשוב להבין, וזה האווירה מכתבים, שיש בבית הלבן תסכול מאוד רב איך שהם תופנים את ההתנהלות של ראש הממשלה נתניהו. לתפיסת הבית הלבן, ראש הממשלה מעכב קידום תוכניות ליום שאחרי, ובמידה רבה בשל שיקולים פוליטיים ואישיים, ואחר אגב היו לא מעט פרסומים בתקשורת האמריקאית בנושא הזה באחרונה, כולל רמיזות מצד גורמי ממשל בנושא, ובראייתם התפיסת של ראש הממשלה פוגעת בראש ובראשונה באינטרסים האסטרטגיים של מדינת ישראל, וכמובן באינטרסים האסטרטגיים של ארצות הברית, שאנחנו רואים כמה היא מושקעת במרחב, החל מהסיוע לישראל, הסיוע מאוד המסיבי לישראל, וכמובן כל הפעילות מול המיליציות ברחבי המזרח התיכון.
אבל אם אנחנו נאחזים לרגע בדברים שאמר אתמול ראש הממשלה נתניהו, בהתייחס לאותו רעיון של השר איתמר בן גביר, אז נתניהו במקרה הזה נתפס דווקא כגורם מאזן, כי הנה הוא אומר לא צריך לומר כן כל הזמן, ולא צריך לומר לא כל הזמן, כלומר יש כאן כן מדיניות יציבה שראש הממשלה מנסה לייצר כלפי האמריקנים בראש ובראשונה.
תראה, בוודאי שלא צריך להגיד או כן או לא כל הזמן, צריך לנהל שיח, ובעצם הממשל האמריקאי בא ואומר, אנחנו אפילו לא מנהלים את השיח, ישראל מתחמקת, ראש הממשלה מתחמק מלדון ביום שאחרי, ואנחנו רוצים לדון, כי זה חיוני לדון איך תהיה רצועת עזה, איך תהיה בצפון, זאת אומרת, הכל זה קשור להכל, ובעצם הטענה העיקרית של הממשל האמריקאי, אנחנו אפילו לא מגיעים לדיון העמוק על הסוגיות האלה, כי זה בעצם לא מתנהל, וראש הממשלה נמנע מלנהל אותו. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא, אם נגיד תקן או תגיד תלו, אלא בסופו של דבר אנחנו לא שם בכלל.
טוב, תכף נדבר על רצועת עזה בהקשר האמריקני, שי, אבל בוא נתחיל קודם כל בצפון, כי הטענה האמריקנית שם, וזה גם בא לידי ביטוי באותו דיווח שמתפרסם הלילה בפוליטיקו, על כך שנתניהו כאילו משתוקק לגרור את ארצות הברית למלחמה רחבה, המשמעות היא מה? כישלון המגעים שמנהל השליח אוכשטיין בכל מה שקשור להסדר מול חיזבאללה בגבול הצפון?
תראה, יש פה לא מעט דיווחים על המגעים של אורשטיין, יש מגעים דיווחים אחרים שאומרים שלכאורה יש התקדמות לעבר עסקה, אבל האמריקאים מבינים היטב שישראל חייבת לייתר מציאות ביטחונית אחרת בצפון. היא לא יכולה לאפשר שהמציאות הזאת תימשך, שחיזבאללה מאיים יום יום על תושבי הצפון, ולכן צריך לראות איך מייתרים את זה. בעצם יש שתי דרכים לייתר את זה, או באיזשהו הסדר שבערת סוגריים, גם אם יושג כזה הסדר, כמה זמן הוא יחזיק מעמד עד שחיזבאללה יתחיל להפר אותו כמו שהוא עשה בעבר. והדבר השני שלטעמי ישראל תהיה חייבת בכל מקרה, זה להערך לאימות הרחב בעיתוי הנוח לישראל, זה אומר מבחינת האורס, מבחינת התיאום עם האמריקאים, אבל אין ספק שהאמריקאים מבינים שמעבר לסיפור של עזה, הסיפור בצפון הוא סיפור מאוד לוהט, ואיכשהו המציאות תהיה חייבת להשתנות, כי ישראל לא תוכל להמשיך לחיות במצב כזה, ועוד לא דיברנו על עשרות אלפי הקוראים, שמי יודע מתי הם יוכלו לחזור לבתיהם.
כן, בנוגע לרצועת עזה, שי, איך היית מסרטט את פער בין ישראל לבין האמריקנים ביחס למה שקורה שם במלחמה?
תראה, האמריקאים בעצם ממש מתחילת המלחמה בעצם מציגים תפיסה הרבה יותר רחבה של איזשהו מחנה ברית בין ישראל לבנות ערב המתונות, שכמובן גולת הכותרת זה הפרס הגדול, זה הנורמליזציה עם סעודיה במעלה הדרך, והם אומרים, אבל צריך לראות איך מסדרים את המערכת הפלסטינית בחלוטה, ובכלל זה את רצועת עזה. אני חושב שהפער המרכזי כיום בינינו לבין האמריקאים, מעבר לזה שאנחנו, אין בעצם מה שפחות נראה ככה, אין בעצם דיון אמיתי בינינו לבין האמריקאים בנושא הזה, מה יהיה תפקידה של הרשות הפלסטינית. הנשיא ביידן ממש מתחילת המלחמה אמר, רשות פלסטינית היא זו שצריכה בסופו של יום לקחת את האחריות גם ברצועת עזה וכמובן על היוש. ישראל כמובן אומרת, הרשות הפלסטינית חייבת להיות רשות אחרת, גם ביידן אומר את זה, אבל ואלה פעמים הפערים בעצם, מי ייקח את האחריות על עזה, שהאמריקאים מסרטטים איזשהו משהו רחב, שילוב של הרשות הפלסטינית, מדינות ערב, הזירה הבינלאומית, כן. ישראל אומרת, לא רשות פלסטינית.
טוב, ועוד לא אמרנו מילה על איך ישראל צריכה להתנהל מול ארצות הברית בתקופה הזו, שאנחנו מצויים בשנת בחירות שם, ויש דברים שמיד מתפרשים אצל האמריקנים, אפרופו הדברים של השר איתמר בן גביר, על הנשיא ביידן, ומה היה קורה אם הנשיא טראמפ היה עומד בראש השלטון בארצות הברית, בראש ההנהגה בארצות הברית. איך אנחנו נזהרים בנקודות האלה, בנקודה הרגישה הזאת בתוך הבחירות בארצות הברית?
בוודאי, תראה, אני חושב שלהעביר ביקורת, או שיש לנו חילוקי דעות עם הממשל האמריקאי, זה חובתנו. זאת אומרת, אם יש תפיסה אחרת, בוודאי אנחנו צריכים להביע אותה, אבל יש את הדרך, ובוודאי לא להיגרר לתוך הקלחת הפוליטית. לטעמי, הנזק הגדול בדברים של השר בן גביר, זה בעצם הייחוס לטראמפ. זאת אומרת, אצל טראמפ היה ככה, אצל טראמפ היה יותר טוב. פה, זאת אומרת, יש פה בעצם כניסה ממשית לתוך המערכת הבחירות. דרך אגב, אני רוצה להזכיר שאותו טראמפ, תוכנית המאה של טראמפ, שבבסיסה מדינה פלסטינית, 70% מהיוש, ולכן אני לא בטוח, זאת אומרת, אם בחזון המועד, כמובן, אם טראמפ אכן יבחר, מה יהיה יותר טוב לישראל, אבל אנחנו, בוודאי, אנחנו חייבים, אנחנו חייבים לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית. וברגע שמצטייר שגורמים פוליטיים כאלו ואחרים, בוודאי גורמים מאוד מאוד בכירים בממשלה, מצדדים בצד כזה או אחר, זה פוגע בתמיכה הדו-מפלגתית, ואנחנו רואים את זה, למשל עם הסיוע של 14 מיליארד דולר, שאומנם אמריקאי גרדה, אבל כמה התמיכה הדו-מפלגתית היא מאוד מאוד חיונית לישראל, תמיד, ובוודאי ובוודאי בעת הנוכחית שהיא דרמטית למדינת ישראל.
סגן אלוף מילואים דוקטור שער צבי, ראש תחום הזירה הבינלאומית והמזרח התיכון במכון למדיניות ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
תודה, צהריים טובים.